שלום לכולם. סוגיית דוח ומקום היא סוגיה מסובכת, ואפשר לומר אפילו סוגיה מפחידה.
מכל מי שעוסק
בסוגיה הזו של דוח ומקום, אז הדברים נעלמים, הדברים נסתרים.
ואפילו הדברים כל כך נסתרים עד כדי כך,
אני לא אשם, זה לא אשמתי. הסוגיה של גוג ומגוג היא כל כך נסתרת עד כדי כך שאם אנחנו מחפשים את הסוגיה הזו בתנ"ך, אז אנחנו מוצאים אותה לכאורה בשני מקומות מרכזיים. המקום האחד ששם מוזכר במפורש גוג ומגוג זה פרקים הלכת למיטב לספר יחזקאל, ושם התורה נוקטת בשמם של גוג מלך המגוג ומפרט את כל פירוט המלחמה. אבל המקום השני שבו מתוארת לכאורה המלחמה הזו, אף על פי שלא מוזכר שם גוג ומגוג, זה פרק י"ד, יותר נכון, החל בפרק י"ב, אבל בעיקר פרק י"ד בספר זכריה ותרי עשר, ששם מדובר על אויב שבא על ירושלים. אבל לא מוזכר גוג ומגוג.
אחת ההוכחות,
שסוגיית גוג ומגוג היא סוגיה כל כך נעלמת, שאפילו בתוכניה של היום הזה, כמדומני רשמו שהשיעור הזה הוא שיעור בתרי עשר, נכון?
לא, כן,
אבל אם תראי את העמודה, כתוב תרי עשר, ולעניות דעתי זה לא מדויק. כי גוג ומגוג מופיע במפורש ביחזקאל ולא בזכריה. אף פי שאוהבים להפתיר לתורת שרה י"ד בחג הסוכות, שיש לנו מסורת לגבי גוג ומגוג. בקיצור, אז אנחנו קצת ננסה להבין, מסתכלים בטבלאות אני רק רוצה להגיד שאפילו בימי העיון בתנ"ך גוג ומגוג כל כך נסתר עד כדי כך שהוא מוקם בזכריה ולא מוקם ביחזקאל. עד כדי כך. טוב, אז באמת סוגיית גוג ומגוג היא סוגיה מסובכת, ואני רוצה להקדים הקדמה מאוד מאוד חשובה שכל שנה כשאנחנו מגיעים מכאן, במהלך השנים שבו ראש המערכות הציבור של מקבל, אני חושב שחשוב להתחיל כל שיעור בקטע קצר מן הנה כדי להבין איך בכלל צריך להתייחס ללימוד תורה ותנ"ך בכלל. ואם אנחנו לא מתייחסים דרך הזווית הזאת או דרך העיקרון הזה, אז אנחנו יכולים ממש לא לכוון, וגם לסוגיה של גוג ומגוג אנחנו ננסה לכוון דרך זה. אומר הרב קוק בעיניו מקום מספר אחד: הרשימות הקדושות שכל המאורעות שעל פי החוכמה האלוקית העליונה צריכות הנה להיכתב בתורה, איך הן יורדות לעשות עלינו, שקול הכל בפלס וקו משפט אלוקי. זאת אומרת, ההגדרה של הרב לסיפורי התורה או התנ"ך זה רשימות קדושות. זה לא סיפורים, זה לא היסטוריה או מגדת עתידות, אלא זה רשימות קדושות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה לרשום בנפש הישראלית, הכללית והפרטית, רוצה לרשום איזשהו רושם קדוש, רושם של קדושה אלוהית, אז הקדוש ברוך הוא מספר לנו סיפור, או אומר לנו אמירה. דרך סיפורי התורה או סיפורי התנ"ך, והרושם הקדוש אמור לעבור אלינו דרך הסיפור הזה. ולכן נשאל אותנו אדם, תגיד, מה עם סיפורי התורה? התשובה תהיה רשימות קדושות. ולכן נשאל אותנו אדם, תגיד, למה התורה דילגה למשל על 38 שנים בספר במדבר ולא סיפרה כלום בשנות המדבר, סליחה, ולא סיפרה כלום מה עם ישראל עבר ב-38 השנים בין השנה הראשונה לשנת 40? התשובה תהיה, כי יכול להיות שבספרי ההיסטוריה יש לסיפורים האלה מקום, אבל ביחס למגמה, למטרה של שיטת לטובה התורה, לרשום רושם קדוש בנפש הישראלית, לסיפורים האלה אין מקום. ולכן אם נשאל אדם, תגיד, איך זה יכול להיות שהתורה מספרת למשל, דוגמה, על אברהם אבינו, שחי 175 שנה, זה לא קצת זמן. התורה מספרת על אברהם אפילו לא יותר, תסתרו הבאת לא ספרתי, לא יותר מעשרה סיפורים. זה כל מה שאברהם עבר ב-175 שנות היה? תשובה, התורה לא תספר לנו שאברהם לא אכל קונפלקס בבוקר, כי זה לא מעניין. התורה תספר מה הייתה האישיות של אברהם, איך האישיות הזאת מופיעה לדורות, דרך הקודים הסודיים של סיפורי התורה שנקראים בשמות קדושות. ולכן אני רוצה להגיד שרוצים להגיע אליו, הוא שכשאנחנו ניגשים ללמוד תנ"ך, נקודת המוצא זה לחפש את העיקרון או העקרונות הרוחניים המתגלים בסדר היסטורי מעשי, כשהפרטים המסופרים הם מלמדים אותנו את אותם העקרונות. זה כמו מי שלמד פעם גמרא, ואני מקווה שהשקות פה לא נוהגות ללמוד גמרא, אז מי שלמד אפילו משנה, אז הוא יודע שהמשנה בנויה ממקרה ודין. אבל אם הוא רוצה להסיר את המסכה, את המסך מאחורי המסכת, כלומר לחשוף את מאחורי הקלעים של המקרה והדין, אז הוא לא מחפש לצטט באופן טכני מה המקרה, מה הדין, אלא הוא מנסה להבין את העיקרון הרוחני שעומד במקרה ובדין, ואחרי שהבין את העיקרון הוא משיך אותו ל-5,000 מקרים אחרים, שבהם יהיה אותו דין. ואם אנחנו לא מחפים את עצמנו בלימוד התנ"ך לכיוון הזה, אז יש לנו בעיה רצינית ביותר.
ולכן התורה היא, אפילו הרמקולים נבהלו מהדברים האלה. ולכן, חזק וברוך. עכשיו זה יעבוד.
הוא בא לציון רעש. לכן הרשימות הקדושות, תודה רבה, חזק וברוך. הרשימות הקדושות שכל המאורעות, שעל פי החוכמה האלוקית העליונה, צריכות הנה להיכתב בתורה, איך הן ראויות לעשות עלינו את אותו רושם קדוש, שקול הכל בפלס וקו משפט אלוקי. וכאשר, עכשיו יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה למסור לנו מסרים, אז הוא מוסר לנו אותם בצורה ישירה. למשל, אם אני רוצה לחנך ילדים, אז לפעמים הילד מספיק בוגר, כדי שאני אדבר איתו בצורה ישירה. עשית א', א' הוא לא בסדר, צריך לתקן לב'. יש מצבים כאלה שאפשר לדבר דוך, אפשר לדבר ישר. אבל יש מצבים שבהם היכולת הנפשית או השכלית או צדדים אחרים במציאות הילד, בנפש הילד, לא מאפשרות, הצדדים לא מאפשרים להגיע אליו בצורה ישירה, ואז אני מגיע אליו בצורה עקיפה, מתחיל לספר לו סיפור, וכשאני מספר לו בעצם סיפור על ילד אחר, ומהילד האחר הזה הוא אמור להבין איזה מסר שמדובר אליו כרגע, המסר הזה מדבר אליך. אז אם הילד הזה לא ידע ברמת הילד לקלף את הקליפה שנקרא סיפור ולגלות את התוכן שעליו מדובר, שמדבר אליו ונוגע אליו כרגע, אז גם אם הוא ידע לצטט ציטוט פנומנלי את כל מה שסיפרו לו, אבל לא קלט בכלל את המסר, לא קלף את הקליפה ומוציא את התוכן, אז הוא לא קלט. למשל דוגמה, ילד, בדרך כלל יש כאלה שהם חסרי סבלנות, נכון? הם רוצים הכל עכשיו. שלום עכשיו, שיהיה עכשיו. ילדים רוצים עכשיו. הוא בעד, אבל כנראה זה תהליך שזה יותר מורכב. אז הילד הזה רואה בננה ירוקה, והוא רוצה בננה עכשיו. עכשיו לך תסביר לו שבעולם הזה בננה לוקח לה להפשיל כמה ימים. הוא ילד. אז אפשרות אחת, אתה אומר לו כעודו, יגיע לכם. בעולם הזה משיגים מטרות דרך תהליכים, התהליכים לפעמים ארוכים, תתעזר בסבלנות עוד 3 ימים. יפה, האם ילד נורמלי מסוגל להבין?
לא.
לא. לכן מספרים לו סיפור, כל הספר כזה, מיכאל וחכי הסבלנות. נכון? מספרים לו איזה סיפור, על בכלל ילד אחר, אנשים עם האופניים משהו? לא זוכר. עם אופניים, ואז הילד הזה אמור לקלף את מיכאל, אמור לקלף את האופניים ולהבין שזהו בהבנה. ואם הוא לא עשה את זה, אז הוא לא מבין מה מדובר. אומר הרב, אותו דבר כאן בחומר בין בנו של כבחומר מי אין סוף, סיפורי התנ"ך. סיפורי התנ"ך זה תחפוש, זה מסכה, זה מסע, וצריך לחשוף את הרשמים הקדושים כדי לזהות את התוך הפנימי. ואם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא מכוונים בכלל. א', לא מבינים, וב', זה השלכות. לכן אומר הרב, וכאשר אותו המובן של הסיפור, שמה הוא המובן? היסוד הפנימי שבו, שימו לב, זה לא שכל,
זה לא אינפורמציה, זה לא ידיעות היסטוריות עתידיות, זה רושם קדוש. ערכים אלוהים מוחלטים המתגלים דרך סדרי היסטוריות. אז כאשר אותו המובן של הסיפור, מקף, היסוד הפנימי שבו, שהוא צריך לקשור בנפש, אותו רושם קדוש, אם יתואר כפי פשוטו, לא נוכל מרחוק לפעמים להבין את עיקר ערכו, כי אנחנו מסתכלים מרחוק, אנחנו כמו אותו ילד שנמצא בקליפה, לא קראת את המסר. ולכן, ואז אומר הרב, תתערב תורה שזה על פה, ותחזיר אותנו למקוריות, לרושם הקדוש של הסיפור. ואז דברי חכמים בעל-פה זה לא סטייה מדברי תורה, אלא כשדברי תורה לא יכולים להיות מובנים לפי הערך הפנימי, אלא לפי הלבוש החיצוני, תבוא תורה שבעל-פה ותחשוף לנו את התוך הפנימי ותחזיר אותנו לסיפור, לתוכן האמיתי של תורה שלך. וואו, רק על זה צריך שיעורים עמוקים למשפט הזה. אז כאשר לא נוכל, לפעמים מרחוק, לפעמים להבין את עיקר המקום, אז נשקל בשכל הקודש על פי הדעות, באיזה לבוש יתלבש הסיפור. באופן שכאשר יגיע אלינו, יהיה ערכו ממש אותו הדרך הראוי שיעשה רישומו עלינו. אומר הרב, כמובן אנחנו לא מזלזלים בפשט, יש ערך לפשט, יש ערך לעומק הדברים, אבל שאז מקבצנו יחד את הרושם הפשטי, הנראה מדברי תורה בחיצוניותם, הלבוש, הקליפה, ואת הרושם החיפושי הבא מעומק הדרשה, שכל אחד מאלה יש לו נטיות מיוחדות לפעול על הנפש, ישמר הרושם הנמצא כפי המחוגה האלוהית הרועלת אותי תורת חיים ישראל. טוב, באמת יש הרבה מה לדבר על השורות הללו, אבל זה העיקרון. ולכן אפשר לומר עוד חצי משפט כפתיחה לכל הסוגיה הזאת, שכשחז"ל אמרו בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, הם לא דיברו על 3 תחומים שונים של תורה, 5 תחומים של תורה, 6 סדרי משנה, כל הש"ס, תלמוד, לא. אלא בעומק המקרא יש משנה. ובעומק המשנה יש תלמוד, לפי הגר"א צריך להיות הפוך. בעומק התלמוד יש משנה, בעומק המשנה יש תורה, יש מקרא. ולכן הגר"א מסופר עליו בסוף ימיו, למד רק תורה. כי בקודים הסודיים של התורה הוא כבר ראה את כל ההתפרטויות לפרטי התפרטויותיה של הגמרא. אז זה לא 3 מקצועות, אלא זה 3 עיגולים זה בתוך זה. העומק הפנימי נקרא תורה, היותר חיצוני נקרא משנה, היותר חיצוני נקרא תלמוד. שהתלמוד מברר בהשטפה או בהלכה את התוך הפנימי של הלמוס בתורה. טוב, האם למישהי העיקרון הזה לא ברור או שלא מקובל עליה? אם לא ברור אין אנש, זה העיקרון. בלי העיקרון הזה אי אפשר להתקדם בלי נטל. לכן אנחנו במלחמת גוג ומגוג לא מחפשים את התיאור החיצוני של המלחמה, שלפי אחד המקומות כל הטבע שותף במלחמה, ועם ישראל יבוא בסוף המלחמה ורק יקבור את ההרוגים בגיא המון בו, בעיר שתיקרא, תכף נדבר על זה, המונה, בגיא, לא בעיה. תיבנה המונה במהרה בימינו, אמן. ותהיה המונה בהל, במהרה בימינו, אמן. למה תמיד נקשר לפוליטיקה, לא אומר? זה לא פוליטיקה, זה תורה, זה פוליטיקה אלוקית. טוב, עכשיו, מה שהיינו צריכים לעשות בעצם, לכאורה, זה לפתוח את הפרקים ביחזקאל, לפתוח את הפרקים בזכריה, להתחיל קצת, להתחיל לפרק קצת פסוקים, לנסות להבין מה קורה שם. אבל אני בחרתי ללכת בדרך אחרת, בדרך הזאת, העקרונית הזאת, וללמוד איתכם ביחד פירוש מופלא ביותר של הרב הירש, שיש מה לדבר לפעמים על כמה מדבריו, אבל יש הרבה יסודות מאוד מאוד חשובים מדבריו. והוא מתעכב, הייתי אומר, על הדבר האחרון בסוגיית גוג ומגוג, והיא סוגיית הקבורה של אותם אנשי גוג. ואם אנחנו נסתכל קצת פסוקים בסוף פרק י"ט במקום מספר 2, אז נאמר כך: והיה ביום ההוא, אתן לגוג קבר בישראל, וקברו שם את גוג ואת כל המונה, המונה באופן פשוט, יהיו הרבה המונים בגוג, גוג יהיה ממלכה בצבא עם הרבה אנשים, תכף נראה אחרת, וקבעו גיא המון גוג, וקברו כל עם הארץ, זה הערה מאוד מעניינת, שכל עם הארץ יהיה צריך להיות שותף בקבורתו של גוג, וקברו כל עם הארץ המקברים אל גיא המון גוג, וגם שם עיר עמונה ותיארו הארץ. דבר מפתיע, שאם אנחנו סופרים, ואני לא ספרתי, בואו נספור ביחד, כמה פעמים
מופיע פה המילה המון. אמונה, המון, המון, אמונה. ארבע פעמים. ארבע פעמים מופיע הערך ההמוני ביחס לגוג. מה זה אומר? אבל לפני שניכנס לסוגיה, עוד הערה אחת. הגמרא במסכת סנהדרין, שכמו שאמרנו, שאנחנו יודעים לזהות דרך התנ"ך, התורה שנכתב כמשל, לא אמורים, לא מסוגלים לזהות את התוך הפנימי, אנחנו צריכים ללכת לדברי חכמים, ששם הם יאספו לנו את התוך הפנימי דרך איזה משל או סיפור. אז כשאנחנו ניגשים לגמרא במסכת סנהדרין, לקבל נבואתם של אלדד ומדן, שיהושע אמר, אדוני משה כלאם, אבל עבר משה רבנו, מי ייתן כל המשים לבנים? אז אומרת הגמרא, ומה נבואה נתנבאו? מה היה כל כך חמור בנבואתם עד כדי כך שמשה רבנו, שיהושע רבנו אומר, אדוני משה כלאם? מה כל כך חמור? אומרת הגמרא, שלוש אפשרויות, שפלה בידינו, מחלוקת מלשון חלק. והתכונה של חלק שהוא חלק משלם. זאת אומרת, אם יש דעה בהגדה או בהלכה שמורכבת עם כמה דעות ממחלוקת, זאת אומרת שיש כאן כמה חלקים שהם בעצם זוויות שונות שמרכיבים את אותו שלם. יש כאן עיקרון אחד, שהעיקרון הזה מתגלה בזוויות שונות, ואנחנו צריכים לחשוף את העיקרון דרך הזוויות השונות ולגלות את הזוויות השונות של העיקרון שגנוזות במחלוקת. לכן אומרת הגמרא כאן שלוש אפשרויות, על מה נתנבאו? אפשרות אחת, אמרו משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ, ולכן אפשר להבין מדוע אדון משה כלאם. דעה ראשונה, דעה שנייה, בחנין אומר בשום רבי אליעזר, על עסקי סלב ומתנבאים, על סלב ועל סלב, נראה עוד מעט. רב נחמן אמר, על עסקי גוג ומגוג ולא מתנבאים. זאת אומרת, נבואת אלדן ומדן יכולה להיות אחת משלוש אפשרויות. או משה מת, יהושע מכניס, או הסלב במדבר, או מלחמת גוג ומגוג. כנראה שיש קשר פנימי בין שלושת החלקים שמרכיבים שלם. מה המכנה המשותף לשלושתם? מה הזוויות המיוחדות בכל אחד מהם? אומר הרב הירש פירוש מופלא ביותר. הוא אומר את זה גם בפרשת פנחס, גם בפרשת כדומני קורח, פעמיים, כאן זה ליקוד של שני מקומות. אחד העקרונות הפרשניים של הרב הירש היו, כמו שהרבה מחכמי המשל הלכו בדרך הזאת, למדתי מכתב הקבלה הזאת, לזהות עקרונות רוחניים מתוך שורשי הקודש. כלומר, אם נושא יש בו פ', ע', ל', הפועל, שורשי הקודש, אז האותיות העבריות הן אותיות קודש, אז התוכן הרוחני גנוז בשורש, גנוז בפ', ע', ל', הפועל. אומר הרב הירש, אז הוא הלך הרבה בכיוון הזה, גם עמד כן ועוד וכו'. אומר הרב הירש, אין זה רחוק לומר שגוג נגזר משורש גגג. גוג ומגוג שווה גגג. זהו. והוא מורה איפה? על יצירת גג. זאת אומרת, גוג ומגוג שייכים לאיזושהי גגיות במציאות. מהי הגגיות הזאת? אומר הרב הירש, גוג ומגוג מבטאים את המסקנה הקיצונית של עיקרון הגג. מה זה עיקרון הגג? העיקרון של ריכוז כל ההנהגה בפסגה העליונה של האומה. איך קוראים לזה היום במילה אחת? אליטה. כבר שמעתם על זה פעם? אליטה. זאת אומרת, בכל קבוצה יש אנשי גג. זה יכול להיות מבחינה חומרית, כלכלית, צבאית, פוליטית, אקדמית, תקשורתית. זה תכף נראה משפט קצת מסוכן, אבל אני רוצה לדייק אותו. זה יכול להיות גם מבחינה רוחנית. תלמידי חכמים, צדיקים, קדושים בישראל. והתפקיד של אנשי הגג כמובן הוא חשוב מאוד. ברור, כל קבוצה, כמו שאנחנו כותב בעיניי, כל קבוצה, כדי שתחיה באמצע, היא צריכה להוציא מתוכה אנשים מיוחדים, שהם מוכנים לחיות חיי קצה, כדי להביא את הקבוצה באמצע. ברור, אז כל קבוצה צריכה אנשי גג. אבל, אני מוסיף לזה כמה משפטים של הרב קוק, תכף נראה אותם. היות וגאולת ישראל, וגאולת האנושות, וגאולת העולם, וגאולת העולמות, היא לא גאולה של האליטות, של אנשי הגג, אלא היא הגאולה של הכלל, כלל ישראל, כלל האנושות, כלל העולם, כלל העולמות. לכן חייב להיות שלב, שהמשפט הזה מסוכן, שאנשי ההמון, ההמוניות, לא תהיה מוכנה לקבל עליה את הגגיות. מלחמת גוג ומגוג אני מתקדם.
מלחמת גוג ומגוג היא מלחמת הציבור באליטות. תכף תביאי, הוואו שלך, תכף תביאי לאן זה מגיע. זה מגיע עד בית ספר הזה, מבחינה פה שאני למדתי. מה צורת החינוך שמתאימה לדור הזה? שזה הרבה השלכות במרחב הכלל אנושי, הישראלי, הלאומי, התורני, החומרי, תכף נראה. אז אין לי לחוק לומר שגוג נגזר משורש דגג ומורה פועל יצירת גג. גוג ומגוג מבטאים את המסקנה הקיצונית של עיקרון הגג. כלומר, העיקרון של ריכוז כל ההנהגה בפסגה העליונה של האומה. עיקרון זה יוכרע באחרית הימים, ועיר הניצחון של עיצוב האדם תיקרא המונה על שם הפשטות העממית של ההמונים. נגיע להמשך מה זאת הפשטות העממית הזאת. אם יש אמת כלשהי ברעיון זה, בוודאי שיש אמת. תובן המשמעות של נבואת הדד ובדד. הם בישרו את המראש וחזון לעתיד. ניצחון הפשטות העממית על נקודה בגוג ומגוג. אני רוצה רגע להגן את זה בדברי הרב, שלא נגיד שהדברים האלה הם קצת מחודשים ואולי קצת מפחידים. אומר הרב במקום מספר 6, אני מקווה שכולנו מכירים את זה, עדר היקר, מאמר הדור. במרובי תקופות ההיסטוריה, אנחנו מוצאים חכמים מענים גדולי רוח בדורות הראשונים. הרב כאן מדבר בעיקר בעניינים של ההנהגה הרוחנית. אז היו לנו גדולי עולם. היה לנו רמב"ם, היה לנו הגר"א, גדולי ענקי עולם. אז ברובי תקופות ההיסטוריה אנחנו מוצאים חכמים נעלים גדולי רוח בדורות הראשונים, ולאו דווקא בעם ישראל, בכלל לא מן האנשים. אבל אם אנחנו מנסים לייחס את היחס בין ההנהגה העומדת ברום הפסגה לבין הציבור, לבין ההמון, לבין האזרחים, נקרא להם כרגע הפשוטים הטבעיים, אבל הכלל הוא היה נתון בשפל המצב, בין בדעת, בין במוסר. בואו אפילו נגן את זה רגע בנתונים טכניים, בסדר? אני לא בקיא בממד ההיסטוריה המדויק של הדברים, אבל בואו נלך נגיד 500 שנה פה. ניקח דוגמא. יפה. אדם ממוצע בישראל או בעולם היה רוצה לאכול לחם. מה היה צריך לעשות בשביל זה? לזרוע, קודם כל צריך אדמה. היה צריך לחרוש, לזרוע, להשקות, לקצור, לטחון, עד שבסוף היה מקבל איזה פת לחם. זאת אומרת, המאמצים הנפשיים והטכניים התפקודיים, ואם אלה איפה הנפש נמצאת, איפה המוח נמצא, של ההמון, של כלל הציבור, בעצם התפקוד הטכני של החיים דרש כל כך הרבה מאמצים, כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה השתדלות, אני אומר שהמשפט מועד, שלא נשאר במרכאות מקום במוח ובלב ובזמן כדי לעסוק בדברים המשמעותיים, בתוכן החיים, באידיאלים, בערכים האלוקיים. טכנית, אני קורא לזה טכנית לגמרי. מתי נמצא הדפוס? לפני כמה שנים? מה? נגיד, פלוס מינוס, 300 שנה? נגיד, אחור, 500 שנה. 500 שנה. תגידו, מי מאיתנו יכול היה ללמוד תורה כשאין דפוס? אין דף מקורות, אין ספרים בספרייה. אז ההמון, מבחינה, אפילו מבחינה טכנית, אנחנו מדברים עכשיו על היכולות הפנימיות יותר, ההמון ברמה הטכנית לא היה לו את האפשרויות הטכניות כדי להיות מרומם בדעת וממלד ומוסר באופן יחסי. כי היו עסוקים בתפקודים הטכניים של החיים. וכך קדוש ברוך הוא סידר עולמו. שקודם כל יהיו אנשי הגג, והפער בין אנשי הגג לאנשי ההמון יהיה קיצוני מאוד. אז ברובי ההיסטוריה, ברובי תקופות ההיסטוריה, אנחנו מוצאים חכמים נעלים גדולי רוח בדורות הראשונים, אבל הכלל הוא היה נתון לשפל המצב, בין בדעת בין במוסר. אומר הרב, לאט לאט הסכמה הזאת משתנה. בדורות האחרונים, או האחרונים, התחילו הענקים להתמעט, והכלל הולך ומתעלם. אין לנו גאונים כמו וצדיקים, אולי כמו הרמב"ם והגר"א, יש לנו רבנים, צדיקים וקדושים, אבל בסדר גודל אחר, אבל הכלל הולך ומתעלם. תקחו את הדוגמה של הדף היומי כמשל. אז נכון שהדף היומי זה רק רמת הבקיאות, ונקרא אולי גם בזיכרון ותמידע. אבל כמה אנשים בעם ישראל היום פוגשים דף גמרא ומשקיעים על זה לפי כוחם ויכולתם שעה ביום? כפול 365 ימים בשנה. זה דבר מדהים. כלל ישראל לומד את אותו דף באותו יום. זה דבר אדיר, יש את האפשרות הזאת.
דיון. אנחנו לא אומרים שאתה צריך ללמוד דיון, אבל בואו נדבר על הצד החיובי גם של הדף היומי. אז בדרום, וכל זה בזכות דפוס. תחשבו שלא נשארות מקילות במערות. למי הן מקילות? ומעבר עליהן בחורפים. תשימו לב, אנחנו מדברים כאן רק טכנית, לא מדברים רוחנית, פנימית. אפילו ברמה הטכנית זה נכון. אז בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמלט, והכלל לא חייבו להתעלם. אם כן, סוד ההשגחה האלוהית זה להיות בגאולת העולם מגאולת הכלל, אז הכלל צריך להתרומם מכל בחינותיו, ואנשי הדת הולכים ומתמעטים, ועמנו נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו והוקטנו הגאונים והצדיקים. עכשיו כמובן, יש לזה השלכה. השלכה פוטנציאלית חיובית, והשלכה מעשית הרבה פעמים מאוד שלילית. ההשלכה הפוטנציאלית החיובית שהכלל מתרומם. תיקון הכלל, תיקון הכלל היא במובן העמוק של התיקון הכלל. אבל ברגע שהכלל מתעלם, אז הוא כבר לא מסתפק במה שהוא מסתפק פעם. ואם לא נותנים לו את המזון שהוא צריך למדרגתו שהיא עלתה, אלא מעתיקים את מזונו לפי מה שהתאים לדורות הקודמים, כמו שהרב כותב בעין היה, שהספיק לדורות הקודמים לשאוב את התוך הפנימי מאותם הדברים, ועל הדור הזה זה לא מספיק, אז הכלל יכול לפרוץ, כי הוא לא מקבל את מה שהוא זקוק. וזאת העלייה של הכלל, לפני כן, בתקופה הנמרה של עכשיו הדבר בולט למאוד, וזאת העלייה של הכלל הארוני, עשה לו גם כן ירידה. שהדור שהוא מוצא, כלומר, הכלל הפוטנציאלי, הכלל הפנימי, יצר ירידות רוחניות וחיצוניות. וזאת העלייה של הכלל הארוני עשה וגם כן ירידה, שהדור שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים קטן מערכו שהתאים לדורות הקודמים, אבל הדור הזה צריך לתרגם את הדברים בצורה אחרת, העקרונות אומנם עקרונות, אבל הגישה וכולי, היא צריכה להופיע לפי ערך הדור, אז מוסרם אינו לוקח את לבבו ואינו משפיר את סימונו. אז מלחמת גוג ומגוג, דרך אגב, יש גמרא קשה, אני לא בטוח שאני מדלת בביטוי של הגמרא, אני מראה לי, קיומלית, קשה מרדות, קיומלית, קשה מרדות אחת, או קשה מרדות בביתו של אדם, תקנו אותי אם אני טועה, מרדות הרבנית הדתית? כן, אני חושב. קשה מרדות בביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. תחשבו על המשפט הזה. מה זה מרדות בביתו של אדם? בתוך הבית יש גוג ומגוג. מי זה הגוג בבית? ההורים. ומי זה ההמון בבית? הילדים. איך אבא שלי תמיד אומר? שכשהוא היה ילד, הסבא שלי, זכרונו לברכה, היה רק מסתכל. כן, שמעתי את הביטוי הזה עוד פעם בחיי בתור ילד. מבט אחד מספיק. מבט של סבא מיכאל. מבט אחד. זהו. ובדור שלנו, כמה פעמים אני צריך להגיד לבן, לבת שלי, תסדר את החדר. וזה לא יקרה בסוף. זה גוג ומגוג. אז גוג ומגוג זה בתוך המשפחה, אויבי איש אנשי ביתו, בית מנבא, אב, בת כמה ואימא, כלה וחמותה, קשה מרדות אחת ביותר של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. כי פה אדם פוגש את החוויה הזאת. זה גם נכון ברמה הכלל ישראלי. נכון, אני לא עכשיו הולך לסנגר על זה, אבל כל הסוגיה שקוראים לזה היום הרשתות החברתיות, איך אמר מישהו לפני כמה ימים? פעם היה ערוץ אחד, נכון? אחד, אחר כך הגיע עוד אחד, שתיים. היום כל אחד הוא תחנת שידור. כל אחד יש לו את המכשיר. נגמר הסיפור. אין ביקורת, אין כלום, אין צנזורה. מלחמת גוג ומגוג. ההמון שולט פה על השיח. זה ברמה של הרשתות החברתיות. בואו נעלה עוד קומה אחת. מה קורה ברמה של הציבור מול ההנהגה? א', הפוליטית, או כלכלית, תקשורתית, אקדמית, לא משנה. ולהבדיל מול ההנהגה הרבנית? כל אחד ראש ממשלה. כל אחד יש לו מה להגיד. אני אומר לעצמי ככה בשנים האחרונות, סוגיית הגז, שמעתם על זה? אני לא מבין בזה כלום, באמת, חוץ מלהגיד את המשפט הבא, אני לא מבין כלום. סוגיית הגז זה כסף של הציבור, זה לא כסף של האליטה שקוראים לה, מתחיל בטח. זה של כסף, צריך לעשות תשובה. זה כסף של הציבור. אנחנו
השם, שלא נפגע בהם. אנחנו לא ביד השרת, אין כסף לשרת, ריבונו של עולם אין כסף. תעלו לרמה הבינלאומית, לאב ילד ואלפי הבדלות, יימח שמם וזכרם, כל הסוגיה של דאעש. מה זה בעצם הסוגיה הזאת? זה למוטט את הגוגיות והמגוגיות, את הדיקטטורית שבעולם הערבי, פעם קראו לזה אביב, נכון? למוטט את הכל וההמון מצטרף מכל הכיוונים לאימפריית האסלאם. אין סוריה ולוב ואיראן, זה כל איזה מין עולם ערבי כללי שהציבור פשוט מתחיל לנהל אותו. ולכן גם הפריות והאכזריות היא חסרת גבולות, היא חסרת שליטה. זה גוג ומגוג. גוג ומגוג זה קוד, זה רק דוגמאות. אנחנו חיים בגוג ומגוג כל יום, כל שנייה. אם אני עם הפלאפון שלי בכיס, אני במאבק עם גוג ומגוג. זה לא משנה מה שאנחנו אומרים, זאת האמת, זאת, זה החושם הקדוש. אז פעם פחדתי ממלחמת גוג ומגוג. כי לפי מה שכתוב בנבואות, וואו, וואו, בקר בזיתים, וכל מה שמתואר לא רוצה לתאם. היום אני הרבה יותר מפחד מגוג ומגוג. כי זה רציני גוג ומגוג. זה מקיף את כל החיים. אבל אנחנו בבית. בבית, באומה, באנושות. זה מה שאומר הרב הירש, תראו דברים נפלאים. נמצא, אולי נחזור רגע אחורה. אני אולי נקרא שוב. אין זה חוק למה שגוג מזרח שור דגג ואומר אצל הדגג. גוג ואומר בתים אל הסתיים לצוין של עיקרון הגב. העיקרון של ריכוז כל ההנהגה בפסגה העליונה של האומה. עיקרון זה יוכרע באחרית הימים בעיר הניצחון של עיצוב האדם תיקרא המונה. כמובן, ברגע שההמון משתלט על החיים שלה סכנות איומות. תכף נדבר על זה. לכן, עיר הניצחון של עיצוב האדם תיקרא המונה, אז מי צריך לקבור את אנשי הגג? עם הארץ. עם הארץ אומר הפסוק. וקברו כל עם הארץ. ואיפה קוברים את גוג? בגן, בוואדי, בעמק. אתם לא בגן, אתם בעמק. אתם לא בפסגה, אתם בוואדי. ותיקרא העיר הזאת המונה. וזה יהיה הטהרה של הארץ, ותיארו הארץ, תיארו את הארציות. הארץ מתארת על ידי שהיא לא מוכנה לא להיות שייכת למדרגה הגגית הזאת, שהגג מעכב אותה מלהתקדם ולהתפתח. לכן, ועיר הניצחון של עיצוב האדם תיקרא המונה על שם הפשטות העממית של ההמונים, הפשטות העממית של ההמונים נקודה. אם יש אמת כלשהי ברעיון זה, ויש אמת ברעיון זה, תובן המשמעות של נבואת אלדד ומדד עכשיו זה מדהים. הם ביסרו את המאורע שהוא חזון לעתיד ניצחון הפשטות העממית על נקודה בגוג ומגוג. דבר ראשון, משה מת יהושע מכניס. אני אומר משפט מסוכן ביותר, שאם לא היה לו מקור בחתם סופר לא הייתי מעז לומר. אם לא היה לו מקור גם במקומות אחרים גם לא הייתי מעז לומר. החתם סופר כותבת בצורה מפורשת, מוכיח את זה מכל התנ"ך כולו. הוא אומר, בכמה מקומות הוא אומר את זה? שכל זמן שרבו של אדם לא נפטר, האדם לא יכול להגיע למעלתו האמיתי. סוף סיפור. זה זה. ולכן משה רבנו בסוף כתבו, אומר לעם, ביום תירתו, זה עם ביאדם, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. למה עד היום הזה? כי עד היום הזה שמחתם עליי. איזה כיף שאפשר לחסות בצל של משה רבנו. זה מסיר מאיתנו אחריות להיות גדולים בעצמנו. יש לנו רבי גדול, אז אנחנו לא צריכים להיות גדולים, אפשר להישאר קטנים. ולכן אומר כאן הרב הירש, וגם במשך חוכמה זה מדהים, מה הם אמרו משה את יהושע מכניס? כשההנהגה עוברת ממשה ליהושע, היא עוברת ממנהיג מטאורי כמשה רבנו, מי לנו כמשה? להנהגה ציבורית של יהושע ושבעים זקנים, מהנהגה ניסית אלוהים מבחינת מדבר להנהגת טבע מבחינת ארץ ישראל. והמעבר הזה הוא קשה, הוא מסובך, הוא גם יכול ליצור ריאקטור שליליות. כמו שאמרנו, כשאהרון מגיב אז הוא יורה לכל הכיוונים בחוסר דיוק, נראה תכף. אבל מצד שני, הכל חייב להתרומם. חייב להתרומם. תראו רגע, אומר המשך חוכמה, מקור חמש, תכף נחזור לרב הירש. לגבי חטא המרגלים, גם פירוש מיוחד של המשך חוכמה, גם אולי לא כך ידוע. הוא נוקט בפירוש הזה, יש כמה קושיות, אבל שתי קושיות מרכזיות. על הפסוק, ויעש כלת את העם ממשה, ויאמר אלון עלה וירש מותה כי יכול נוכל לה. שואל המשך חוכמה כמה שאלות, שתיים נזכיר כרגע. ויעש כלב את העם אל משה. מה זה מילים אל משה? ויעש כלב את העם, את אותם עשרת המרגלים והעם בעקבותיהם. ויאמר אלון עלה, כי יכול נוכל לה. מה זאת אומרת? מה זה, מה אומרים על משה פה? חוץ מזה שיש באמת שחוכמה, איפה שאלנו? איפה יהושע? יהושע הוא תלמיד משה. משה קיבל תורה מסוים שם ליהושע. הוא המנהיג החילופי הבא, איפה יהושע נעלם? איך כלב בן נבר אומר יהושע? מה זה ויעש כלב? איפה? למה כתוב ויעש יהושע? אומר המשך חוכמה, מה הייתה הסיבה המקורית, הסיבה היסודית לחטא המרגלים? אומר המשך חוכמה, חטא המרגלים בתחילת פרשת שלח לך, הוא תולדה של סוף פרשת בעלותך של נבואת לדעת ולדעת מתאמים במחנה. זאת אומרת, העניין דהם היו מתפחדים, עשרת המרגלים והעם, מפני ששמעו מעדת ומדת מתלבים, משה עמק יהושע מכניס. וראו כי משה לא מיכה בהם ולא גר עליהם, מה אתה אומר? מי ייתן כל אנשים מביאים? כלומר, עכשיו גם הפסוק הזה ברור. מי ייתן כל אנשים הראוי למדרגת הנבואה, חושף את נבואתו בפועל, כמו עדת ומדת, ולא רק אני מביא, אומר משה. אז היום הייתה ידיעה באוהלי ישראל, מסוף פרשת בעלותך, שמשה עמק יהושע מכניס. אז עם ישראל חשב בטעות, אני אתן לך בפה, חשב בטעות, שהכוח של האומה הישראלית הוא בזכות הכוח המנהיגותי, אפילו הרבני התורני, האלוהים מעין משה רבנו. ואז עם ישראל זלזל בעצמו, בסגולת ישראל, בתורת ישראל שיכולה לחיות אותו וכו'. אז הרקע למשבר הזה של חטא המרגלים זה נבואת ידעת ומדעת, שמשה לא מיכה בהם ולא גר עליהם, ואם כן, מה הם חשבו? להיכנס בארץ מבצר ולחם עם עמלק אשר כבר נכשלו בו ועם ענקים ולא משה, הלא יפלו כולם לפי חרם. איך הסטיקר אמר פעם? מנהיג חזק לעם חלש. לא. עם חזק ייצור מנהיג חזק. נכון שהמנהיג הוא גם מוביל, אבל מצד האמת האומה הישראלית היא מייצרת את מנהיגיה. אנחנו נהיה גדולים, האומה תהיה גדולה. המנהיגות תהיה גדולה. זה תלוי בנו, זה לא מליצר, זה אמיתי. וכאן מה שקרה. לכן אמר, הלא נעלה בעצמנו ולא משה. תראו את המשפט, כאילו משפט של הרב קור. כי אין משה סיבה אצל השם להנהגה הניסית, רק האומה הישראלית בעצמה היא ראויה להשגחה האלוקית הפרטית. אז מאיפה הכל מתחיל? מהמנהיג או מהציבור? מהציבור. אז משה מת יהושע מכניס, זה בעצם גוג ומגוג במובן הלאומי הישראלי של המנהיגות הרבנית שלנו. ולכן אנחנו בשנים האחרונות חווים חוויות לא פשוטות של צדיקי קדושי גאוני ישראל נעלמים לנו, אחד אחרי השני. ושתדע שנזכה לרבותינו עוד הרבה שנים, בעזרת השם. אבל אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות הצדיק הזה והגאון הזה והקדוש הזה? אחד אחרי השני, איך הבדיחה אומרת חסידות בלי אדמו"ר? כרעיון. אבל מצד אחד, זה קשה לנו, כי אנחנו צריכים מנהיגות. ויש לנו מנהיגות, אבל מצד שני, הציבור צריך להתרומם, הציבור מסוגל להתרומם, והקדוש ברוך הוא מצפה שהוא יתרומם. וזו גאולה וזה הניצחון של גוג ומגוג, על גוג ומגוג. והקדוש ברוך הוא מסדר סדרי הנשמות, הוא יודע מתי לחלק את הכוחות ביחס בין אנשי הגג להמון באופן המדויק. מתי צריך, עד מתי צריך לשמר את הגגיות וממתי אפשר קצת לצמצם אותה וכו'. לכן אין משה סיבה אצל השם להנהגה הניסית, רק האומה הישראלית בעצמה היא ראויה להשגחה האלוקית הפרטית. וזה כי יכול נוכל לה. יכול נוכל לה אנחנו, שואל, אומר המשך חוכמה, לכן ברור גם למה יהושע לא יכול לדבר. אז ויעש כלב את העם אל משה, ויעש כלב למה שתולים את הכל במשה. לא, ויעש כלב את העם ומה שתולים הכל במשה, אל תגידו ככה, אל תחשבו ככה. ויאמר אלון נעלה אנחנו בלי משה, ירשנו אותם בלי משה, כי יכול נוכל לה בלי משה. ולכן כלב הוא זה שיכול לדבר, כי אם יהושע היה מדבר, מה הם אומרים לו? הוא היה בראש הממשלה הבא. יש לך אינטרס? אז יהושע לא יכול לדבר. ולא היה, אומר המשך חוכמה, והוא שמע ויעש כלב את העם במה שמכסים הכל אל משה, ולא היה לבכם כי רק במשה תלוי על הניצחון והניסים, מקוצר המקום קיצר, וכדאי לראות לכם את ההמשך. אז אני חוזר לרב הירש. נמצא, שורה שנייה מלמטה, עמוד הימני, נמצא שגוג ומגוג הוא היפוכה של הסוכר. הרב הירש למשל, בעצם מלחמת גוג ומגוג זה מלחמת מגדל בבל וסוכר. מגדל בבל זה נעשה לנו שם. הסוכה זה לפנות רעורות וסכך מן הצומח וכולי, הסוכת הרי. כלומר, כל ההיסטוריה זה בעצם המעבר ממגדל בבל לסוכה, ולכן דרך אגב, אמנם לא מסתיר כאן, אבל הגמרא בעבודה זרה אומרת שלעתיד לבוא יבואו אומות העולם,
ריבונו של עולם, ויגידו מה איתנו, ולכו לסוגיה שלמה, ואז ניתן להם הקדוש ברוך הוא מצוות סוכה. ומה הם יעשו בסוכה? יבטאו, שואלת הגמרא, מצטער פרקים מהסוכה או מהגמרא, סיורי כמצטער, ביוטי מי כמבעט. זה שאתה מבעט בסוכה, אתה מבעט בסכך, אתה מבעט בכלל ההמוני, במרכאות, החלש הרעי, מבחינת סוכה, כי אתה רוצה את המידת הבן שלך, זה מראה שאתה לא שאלה לזה, אתה לא מתאים לזה. ולכן אומר הרב הירש, נמצא שגוג הוא מבוכה של הסוכה, של הסוכה הוא סכך בלתי יציב ונטול כוח, שלא מונח בידי אומן. כל אדם יכול להניח סכך, והסכך מן הצומח, לא צריך כאן איזה חידוש גדול, חידוש טכנולוגי אנושי גדול. אומר הרב הירש, אכן כל תוכן ההיסטוריה העולמית של האדם מתמצא בניגוד זה, מאבק אגם עם הסוכה. תראו מה פתרה מדהים. ההיסטוריה העולמית מתחילה בבניין המגדל, בבל, והיא מסתיימת בבניין הסוכה. בוני המגדל גדלו בהעלאת עוצמת האדם וביקשו לכבוש את השמיים. בוני הסוכה יקנאו להשם ויסמכו בחייהם עלי האדמות, ודרך אגב, וזה מסביר גם את ספר זכריה, לגבי מי שרוצה לשלם את ההפטרה של מקום ומבוא, י"ד, י"ד, שאותם הגויים שלא יבואו בך הסוכות. כי הם לא שייכים לסוכה. כי הם עוד שייכים לאשליה הגגית. הם לא מבינים שהכל מתרומם, הכלל מתרומם. טוב, בואו נתקדם עוד טיפה. מקור שמונה. למקור שמונה צריך ריכוז. השאלה אם אתם מרוכזות. מה? כן או לא? שמונה פרצים? ריכוז. אין ברירה. צריך ריכוז, אבל... אני באמת לא יודע איך אפשר להסתכל בתצלום אוויר מוחד לדורות האחרונים בלי להתיר את הפסקה הזאת, זה פשוט בלתי אפשרי. אומר הרב, שמונה פרצים, קופן ז' גוף למתחת, גם כאן קמצא צריך מצד המקום של הדף, כדאי לראות אחר כך את החסר. בואו נקרא קצת מילים גבוהות, אני אנסה לפשט את זה כמה שאנחנו מבינים. בסגולת ישראל חדה החפץ העליון, האבקה האיכותית. ובתורה שבעל פה במוסרה וחזונה הסתום למכסה עתיק, להסגר הטוב והעושר בשרידים היחידים, נושאי האיכות המציאותית. בואו נדבר בשני מושגים שאני ממש לא אוהב להגיד אותם, אבל רק כדי להגיד את הסוגיה הזאת. כמות ואיכות. איכות, הייתי קורא לזה התמצית של הכל. כמות, ההתפרטות של אותה תמצית. בשפה של הרב נקרא לזה כלל ופרטים. מקצוע אגדה, מקצוע הלכה. שמש וקרניים. יש, העולם הזה בנוי ממנגנון אלוהי עקרוני, שיש תמיד מרכז כובד, תמצית, והתמצית הזאת היא שולחת את זוויותיה השונות ולכל מיני הופעות. נכון, נגיד גוף האדם, לב ומוח, אלה מרכזי החיים, דברים שאני שומע מדבר. יפה, הלב מזרים חיים עד הקצה של האצבע. אם חד ושלום לא מגיע אדם לקצה של האצבע, מה אני אומר, איפה הבעיה כנראה? בלב. לפחות תסתכלו שיעורי בית. בקריאה שמה קטנה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים, ספר בגלוי, דברים מופלאים של הרב, כדאי, ממש עונג שבת, אז תזכור. בכל אופן, אז אם כן, העולם שלנו בנוי בכלל ופרטי. הפרטי הם תוצאה של הכלל, והכלל הוא מקור הפרטי. איך הרב כותב בעניין? החוט המחריז בכל דרכי התורה כולה, זה השייכות של הפרטים אל הכלל, ובזה מוצאים את אושרם הגדול, פחות או יותר, אין להם ברכות אלוהים קטן זמן. אז העולם שלנו בנוי מתוך איזשהו כלל, איזשהו עיקרון, איזשהו מרכז כובד. במרכז הכובד הזה יוצאות הקרניים. בעצם כל הדלתות כולה זה לגלות את הכלל וממנו להתרשם את הרושם הקדוש ביחס לפרטים וכל אחד מהדיוק בפרטים. אז כשעם ישראל ברא עם, עם זה יצר טילים, ברא עם שיש לו יכולות אלוהיות איכותיות. שיעורי בית הוא עולה טריה אשר בחברים מכל העם. יש פה הרבה שיעורי בית. שאלה אם תעמדו בזה. לא בודקים אחר כך. נשמע את עצמי, צומחים על ההמון. אנשי הגג לא יבואו לבדוק. פעם עברתי שוב איזשהו מקום. והיה אחריי משום מה באותו מקום, לא הבנתי מהקשר לך, זה מקום כללי. אחריי היה מבחן בגרות. אז איך שאני שם את השור, נכנסו לבני נוער, ונכנס הבוחן, קוראים לזה. הבוחן, מה קרה כמו היום? והשיעור היה בכיוון הזה שהדור הזה גדול ולעורר את הכוחות וכולי. ונכנס הבוחן שאמור עכשיו לשמור שלא יעתיקו. הרגשתי כאילו כל האוויר יוצא לי, יוצא לי. כאילו כל מה שדיברנו פה, בוא נדע, תסמוך על האנשים. טוב, אני יכול להיות תמימי, בסדר. אבל לפחות,
זה רושם של לסמוך על האדם, המתבגר, לא לסמוך עליו היום, אין מחרתיים. אז בסגולת ישראל, זה שאתה לא מחובר עם, שהוא עם איכותי אלוהי, אשר בחרב עם כל העמים, כמו שהרב קודם שאנחנו נראה, שלא רק החוש האנושי והנפש האנושי והשכל האנושי, אלא הנשמה האלוהית, זה הסגולה שלנו. אז בסגולת ישראל חדר החפץ העליון. אז הייתי אומר, עם ישראל הוא הגג, הוא אנשי הגג מצד האיכות האלוהית של ההמון הכלל אנושי. אז אנחנו גו, חד ושלום, במובן המוכני, האיכותי. לכן אגב אפשר להבין גם למה ההמון הבינלאומי מסתער עליהם. אז בסגולת ישראל חפץ חדר החפץ העליון. אותו חפץ, חשק חפץ, החפץ, התוכן האלוקי, העליון, אינסוף אלוהי, שהוא חקוק וחדור בנו כתכונה, כטבע. אז בסגולת ישראל חדר החפץ העליון, ההבקה האיכותית, זה מין בוהק, זוהר איכותי, ובתורה שבעל פה, כבר נסביר יותר, תורה שבעל פה שהיא בעצם חושפת את אותה סגולת ישראל אלוקי, היא בעצם מוציאה מהכוח של הפועל את אותו התוכן האלוקי האיכותי הישראלי. כלומר, תכונת הגדיות האלוהית הרוחנית הנמצאת בסגולת ישראל כתכונה, יוצאת אל הפועל, בצד הרוחני שלה, דרך תורה שבעל פה, שזה בעצם מה שחכמי ישראל במהלך הדורות מוציאים את סגולתם אל הפועל. ובתורה שבעל פה, אומר הרב יותר עמוק מזה, ובפרט בצד הנסתר של תורה שבעל פה, מה יום התאריך העברי? ה' באב, ההילול השם, יהיה הקדוש, זכר צדיק לברכה. אז היום, והשיא של גילוי סגולת ישראל, הוא בעצם מצא לפועל בתורה שבעל פה, ובפרט בתורת הנסתר, בחזיונה הסתום למכסה עתיק וביטויים פנימיים, להסגר הטוב והאושר בשרידים היחידים נושא האיכות המציאותית. וכן, בואו נתרגם רגע במילים יותר פשוטות, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא עולם מחולק מבחינה רוחנית, כשיש בעולם איזה אנשי גג רוחניים, שאנשי הגג הרוחניים האלה נקראים ישראל ביחס לאנושות, ובתוך עם ישראל יש צדיקים קדושים עליונים שמוציאים תורה שבעל פה ובפרט את תורת הנסתר. בסדר, נגיד שהבנו משהו. הלאה, ראיתי בני העלייה, והם מועטים, מי זה נאמר? רבי שמעון ואלעזר בנו. אז ראיתי בני העלייה והם מועטים, פה זה משפט פלאי, אבל הם המרובים באמת, המרובים ביחידיותם ובמיעוטם. כלומר, יש ריבוי כמותי ויש ריבוי איכותי. אז אף על פי שדי לעולם אני ואתה אומר רבי שמעון לבנו בשלב השני של המערה, ביציאה מהמערה, אבל אף על פי שכמותית זה קטן, אבל איכותית זה עליון מאוד. אז אם כן, עם ישראל הוא מבטא את הדגיות הרוחנית של האנושות, והדגיות הרוחנית הזאת יוצאת דרך תורה שבעל פה, ובפרט ביחס לתורת הנסתר, ואלה הצדיקים, השרידים היחידים, הרב והרבה פעמים שם בגלל השרידים, לתלמידי חכמים, צדיקים של הדור, כמובן אתם פסוקים. אז ראיתי בני עלייה והם מועטים, אז הם מועטים בכמות, אבל מרובים באיכות. הם הלב והמוח שמזרים דם לכל האיברים. יפה מאוד. יפה. עכשיו שאלה שגם עיתונאי בערוץ 2 יכול להבין. מה קורה כשמופיעה איכות בעולם, במציאות? מה זה יוצר באופן כללי? בואו נדבר במושגים של איכות וכמות רגע. אנטיגוניזם. תגידי מילה שאני אבין, אני קצת מסובך את העמדה הזאת. ריאקציה. נכון? זאת אומרת. רציתי לקרוא שאתם מרניות. רגע, רגע, שנייה, בואו נראה, אל תלכו ליבוד עכשיו, רגע, שנייה. אז אם כן, כשיש הופעה איכותית בעולם, הכמות מרגישה שהיא הולכת להתנפץ, כי היא בעצם לא חשובה. נכון, איך כתוב בפרשת בלק על מואב? ויקוצו מפני בני ישראל. אומר רש"י במקום, ויקוצו קצו בחייהם, ויגורו. פחדו מהצד החומרי הלאומי, וקצו מצד מעמדם הרוחנית של ישראל, שראו את עצמם המואבים כקוצים. אז כשהאיכות מתעוררת, הכמות מסתערת, נכון? לכן, כשאנחנו מתקדמים, עכשיו תראו לי, תצלום אוויר של ההיסטוריה, אמר קנאוס. מה קורה כשיש בחירה, יצירה ובחירה של הקדוש ברוך הוא בישראל? המין האנושי חייב להגיב בריאקציה.
איך הוא יגיד? איך הכמות תגיד לאיכות? תעוף מפה, כולנו שייכים. איך קוראים את זה במילה אחת? במילה אחת? לא
שומע.
זה גיל שהשומע קצת מסתבר. איך קוראים את זה במילה אחת? כשהכמות מסתערת על האיכות. איך? יותר מדויק, שואה זה מתחמם. מתחמם. נצרות! מה אמרה הנצרות? הנצרות אמרה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בחר בעם אחד? אנחנו כולנו בני האלוהים, אנחנו עם ישראל של הבית של ההיסטוריה. והעתיקו הרבה דברים ליהדות באופן כמובן חיצוני. ולכן היה ברור וטבעי שברגע שיש יצירה ובחירה ישראלית בעולם, יש גרעין אלוהי איכותי בעולם, יקום המין האנושי, תקום האנושות ותיצור איזו ריאקציה מדומה רוחנית בדמותה של הנצרות, שאמרה שלא יכול להיות שאנחנו בחוץ, למה אנחנו בפנים? דת החסד ואהבה, אופי מול המונים קוראים לזה, נכון? כולם בפנים, כל מי שרוצה ברוך הבא. אומר הרב, התפרצה הנטייה הרגזנית והזרה לנטייה הכמותית, באותה הצורה המחפירה של המיניות, הכמותיות התפרצה על הריחות, שרצתה להכניס את העולם האלילי, יש הרבה פסקאות באורות על זה, שרצתה להכניס את העולם האלילי במלוא תומת זוהמתו לתוך המחנה. אז אם כן, עצם הבחירה והבחירה של הקדוש ברוך הוא בישראל מבחינת הגגיות האלוהית, יצר תגובה המונית של המין האנושי שרצה להקים אלטרנטיבה, במרכאות דתית, בדמותה של הנצרות. יפה, סלב יפה. איך מגיב הגרעין האיכותי כשיש התפרצות כמותית? מסתגר עוד יותר. כלומר, שלב בכמותיות הנצרות רצתה לפתוח את היהדות לגמרי. שלב בעת, היהדות עכשיו צריכה להסתגר מבפנים עוד יותר כדי לשמור מפני ההתפרצות הכמותית, שמי יודע איזה תומה יכולה לטמא אותה. אומר הרב, וכנסת ישראל נושאת היא את דגל השמירה האיכותית, שרק היא תציל גם את הכמות, עכשיו תראו איזה יופי, ותלמידיו של משה, תלמיד, איפה נמצא התלמיד? איך קוראים למקום שבו תלמיד אמור להימצא היום? לא היום, אחרי החופש הגדול. בבית המדרש, נכון? אז מה הייתה הריאקציה לנצרות? הקמת ישיבות. הקמת מרכזים רוחניים, דרך אגב, בפי זה אפשר להבין את המושג חרדים, כן? חרדה, אפשר להבין את החרדה מאיפה היא נובעת, כן? היא נובעת מכל ההתפרצות הכמותית מבחוץ, שהיא תאמן את התוך האלוהי הישראלי המיוחד. ואז הנצרות הייתה תגובה לבחירה בישראל, להבדיל אלפי הבדלות, הקמת הישיבות, מה שהרב קורא מאמיר, היא המכונות התורה, מרכזי הכובד, המכון, כאן. מכונות התורה היו מרכז הכובד היותר מסתגר של עם ישראל שישמור על עצמו בטהרתו. וכנסת ישראל נושאת את דגל השמירה האיכותית שרק היא תציל גם את הכמות, ותלמידיו של משה נתכנסו בכנסה פנימית, לכן זה תלמידיו של משה, מבחינת תלמיד בבית מדרש, לשמור חותם בתוך חותם, עם ישראל הוא חותם ראשון ביחס לאנושות, ועולם הישיבות זה החותם השני ביחס להתפרצות הבינלאומית והתרבותית עלינו. לשמור חותם בתוך חותם את הסגולות העליונות לטובת האיכות ולטובת הכמות גם יחד. יפה מאוד, על השלב ג'. מה עושים בישיבות? לומדים תורה. כמה לומדים? לא. כמה אמורים ללמוד? הרבה, לא כמה תלמידים, כמה? הרבה תורה, הרבה תורה בכמות, הרבה תורה באיכות. כל המרבה, זה משובח, יפה. כמה יהודים, האנשים ועם ישראל, מסוגל לשבת ללמוד תורה כל היום, כל החיים? מיעוט, שבט לוי, יששכר, אחד מעשרה, במקרא, מאה משנה, אלף לתלמוד. נכון? כלומר, החברה הישראלית בכללה, היא לא מסוגלת לשבת יום שלם וללמוד תורה, גם לא מבחינת כוחות הנפש, גם לא מבחינת הצרכים והחלכים של החיים. יפה. אז מה קרה להמון הישראלי כשהוא ראה שהוקמו מרכזי התורה, שהוא אחרי זמן מסוים מבין שכנראה הוא יישאר מבחוץ? ריאקציה! אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, מיליון מיליוני מיליארד מיליארדי הבדלות, מה שהנצרות, כל יום הרב אני כבר קורא, מה שעשתה הנצרות ביחס לעם ישראל, אני קורא בעל פה, קורא בעל פה, עשתה תנועת החסידות ביחס לעולם הליטאי לימודי. דרך אגב, הרב אומר במקום אחר, שיש שלוש תנועות המוניות בדורות האחרונים. א', תנועת החסידות, ב', הלאומית החדשה, הציונות החילונית, שהיא תנועה לאומית, ג', תנועה כלל אנושית, תנועת ההשכלה. שלושת התנועות האלה, זה בעצם ההופעה של ההמון. מצד אחד, ההופעה של ההמון בתוכן הרוחני חסידות, החסידות המקורית, לא החסידות של היום, כן? והוא מצד שני, הציונות החילונית, שתפסה את הלבבות של ההמון, ומצד שלישי לאט לצלומות העולם, תנועת ההשכלה, מדע, טכנולוגיה, שתופס את ההמון. אבל בואו נתמקד רגע בחסידות. אומר הרב, ואז מה קרה? עומדים הם עמי הארץ מבחוץ. עמי הארץ, כשהם רואים שתלמידיו של משה מתכנסים חותם בתוך חותם, כלומר שאנשי הגג נהיים עוד יותר דגים, אז הם מגיבים ריאקציה. ואז עומדים עם עמי הארץ מבחוץ. עכשיו תראו, בואו לחידון, בוחן בית. כשאדם רואה שהוא לא יכול להיות בחור ישיבה במובן הקלאסי לאורך כל חייו, איך הוא מנסה להיות חלק מזה, מהחשבון הזה? איך קוראים לזה היום? שתי מילים. מתחיל בהן והשנייה בקוף. הוראת קבע. נכון? זאת אומרת, אם אני לא יכול להיות בחור ישיבה, אז אני לפחות אהיה שותף באיזושהי צורה. באיזה צורה אני אהיה שותף? יששכר וזבולון. אני אהיה שותף לפחות בצורה של ממון. אני מחזיק תלמידי חכמים. אז עומדים עמי הארץ מבחוץ, נתמכים, תראו איזה גאונות של הרב, נתמכים הם על ידי תמכין דאורייתא. זה שהם תומכים תמיכה חומרית בחותם בתוך חותם, זה בעצם תומך אותם. הם נתמכים על ידי שהם תומכים. נתמכים הם על ידי תמכין דאורייתא, שהם יכולים להחזיק בהם. והכל ייבנה ויתכונן. אומר הרב, נתתה החסידות האחרונה, חסידות של הבעל שם טוב, כלפי הכמותיות, עכשיו תראו שני עקרונות, חפצה להכניס את עמי הארץ כולם. איך? איך אתה מכניס את עמי הארץ פנימה לתוך בית המדרש, לתוך הקשר עם תלמידי חכמים? איך אתה עושה את זה? איך אתה מחבר את ההמון עם הגב? אומר הרב, חפצה להכניס את עמי הארץ כולם, א', על ידי התגברותה של התפילה על התורה, ב', של האמונה הדבקותית בצדיקים, על יסוד השימוש של תלמידי חכמים ותמיכתם הרציונליים. אף על פי שהמשפט הזה הרב מדייק אותו במקומות אחרים, כי חסידות זה תורה שלמה, זה לא מה שזה נשמע, אבל כלפי ההמון ככה זה נראה, שהחסידות העדיפה את תלמוד תורה שהוא מתאים לאנשים מיוחדים באופן קבוע ורציף, מתאים לכל אדם מישראל, בקביעות של תורה, הנה, הוכחה אתם פה, אבל ברמה של כל החיים וכו', זה מתאים ליחידים, אחד מאלף, נקרא לזה ככה. אז היא העדיפה את התפילה על לימוד תורה, כי עבודת התפילה היא כלפי חוץ, עבודה שבלב, עבודה שברגש, היא מתחילה מהתפילה המתמדת של הנשמה, אבל כלפי חוץ מופיע דרך עולם רגשי. לעומת לימוד תורה שהוא הבירור השכלי, אז ההמון יותר מתחבר אל קשר עם ריבונו של עולם, דרך הרגש מהשם עם השכל. אז היא העדיפה את התפילה על תלמוד תורה, והעדיפה את הדבקות בצדיק על שימוש תלמיד חכם. שימוש תלמיד חכם מופיע בגמרא פעמיים. כמה פעמים? פעם אחת, שימוש טכני, אלישע שיצא פעם ידי אליהו בעשר ברכות, פעם שנייה רש"י במסכת שבת, ששימוש חכמים זה אדם שלומד מרבו ויודע לעמוד על דעת רבו, מה שנקרא תלמיד מובהק, זה סוגיה שלמה לעשות את זה כרגע. אז שימוש חכמים, אומר רש"י, זה אדם שיודע לעמוד על דעתו של רבו, הוא מבין טעמי בסיבת הדברים, טעם וסיבת הדבר. אז יותר קל להידבק בצדיק, לנשק לו את הים, להשתתח על הקבר, מאשר להיכנס לשיעור ביוד גמרא, או להיכנס לשיעור של רבני תדין, זה קשה. זה קשה. איזה כיף לנשק את היד לבא, ובזה יצאתי את החובה. אני מקצין את זה בכוונה, אני בכוונה מקצין את זה כדי להבין איך זה מגיע. כלומר, החסידות היא בעצם הייתה איזו תגובה שמרפאת את החברה הישראלית כולה בקשר עם התורה דרך העדפת הרגש על השכל. סוגריים חשובות מאוד, אם היינו לוקחים עכשיו את ספרות חב"ד ושמים אותה על כל החלונות והקירות שיש פה, זה לא היה מספיק. איזה שכל ענק! גם ברסלב דרך אגב. שכל ענק! אבל איך ההמון קולט את זה? ההמון קולט את זה כי זה עבודה רגשית. בואו, אנחנו הולכים לקברי צדיקים. אנחנו לא מזלזלים לקברי צדיקים, זה חשוב מאוד. ולא מזלזלים בלנשק את היד הרב, אני צריך לתורל לדברי את סבא שלי, זכרון לברכה, היה עומד בחור, היו אנשים רצים לשקים את היד. טוב, היה בורח, כן, אבל... זה עשה לי רושם גדול בתור ילד של יהודי מחלל שבת, רק בשבת בלנשק את היד לרב. דבר עדיף! אבל נתנתה החסידות האחרונה כלפי הכמותיות חפצה להכניס את עמי הארץ כולם על ידי התגברותה של התפילה על התורה מצד אחד, ומצד שני של האמונה הדבקותית בצדיקים על יסוד השימוש הלימודי, כמו שרש אומר לשבת, על יסוד השימוש של תלמידי חכמים ותמיכתם הרציונלית. אומר הרב, משפט קשה, יש בזה, בהופעת תנועת החסידות, קצת פסיעה כלפי בר, קצת מסוכן, כי ההרמון לכל חס ושלום, כן, לקחת את זה למקומות לא חיובים, כמו שאנחנו רואים בתופעות. אז יש בזה קצת פסיעה כלפי בר, דוגמת החפץ של התפשטות הכמותיות העולמית, אבל דוגמת הכנסת ערב בר בתוך המחנה. דרך אגב, סוגריים, הרב אומר בפסקאות בשמונה קבצים בקובץ ז', שם פחות או יותר בגזרה, שאברהם אבינו ומשה רבנו ושלמה המלך זה אותו ציר. אברהם אבינו אב המון גויים, הוא שייך על ההתרחבות הכמותית, ההשפעה הכמותית של ישראל על האנושות. משה רבנו הכניס ערב רב, זה מה שכאן הרב אומר. ושלמה המלך נשא אלף נשים, תראו שם בשמונה קבצים. כלומר, בעצם שלושת הגדולים האלה, אברהם אבינו, משה רבנו ושלמה מלכנו, הם בעצם הולכים על אותו ציר של הופעת האיכות על המרחב הכמותי. אבל אל מול אברהם, מה צריך? יצחק, אלה תולדות, יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, אומר למשך חוכמה, אם לא יהיה יצחק שהוא הבן של אברהם, אז לא יהיה אברהם שיוליד את יצחק. זאת אומרת, אם לא תהיה מידת החסד שהיא ההתפשטות הכמותית מבחינת אברהם, אז לא יכולה להופיע מידת הדין, מידת הגבורה של יצחק. אז אלה תולדות יצחק, מידת הדין, אבל הוא בן מי? אברהם. אברהם, שהוא החסד, הוליד את מי? את יצחק. אז יצחק יודע, יצחק האיכותי יודע שמקורו בכמותיות האברהמית. ואברהם הכמותי במרכאות יודע שהמגמה שלו, או כדי שהכמותיות הזאת תצא לפועל, הוא חייב להאמין, איכות יצחקי. תראו שם ברש"י ישן, מה רש"י אומר על זה. אברהם מוליד את יצחק, ואין אברהם מוליד את יצחק. אברהם זה האבא של ארם, כמו שאומרת הגמרא ברכות. אברהם זה אב המון גויים. אז רק מי שיש לו אחריות כוללת, אב המון גויים, הוא יכול להוליד עכשיו את ישראל היותר מדויה ויותר איכותי. אומר הרב, אז יש בזה קצת פסיעה כלפי בר בהופעת תנועת החסידות. דוגמת החפץ של התפשטות הכמותיות העולמית להבדיל דוגמת הכנסת ערב רב בתוך המחנה כפי שהופיע ביציאת מצרים, אבל כבר הוכנו הכנות רבות, חסר שם א', שלא יפגעו העניינים במרכזי החיים. תגיד, מה אתה אומר על הפסקה הזאת? תצלום אוויר, לא? תצא להיסטוריה. סגולת ישראל איכותית הופיעה הנצרות הכמותית. אל מול הנצרות הוקמו מרכזי התורה כדי להגן עלינו מפני ההשפעה הכמותית. מרכזי התורה האלה הוציאו החוצה חלק מעם ישראל, את ההמון הישראלי. אבל הגאולה היא גאולת ההמון, הופיעה תנועת החסידות, להביא לנצרות החילונית, להביא. לגבי המילים של תנועת ההשכלה, שלושת המרכזים, שלושת המסלולים האלה, מחברים בחזרה את ההמון. וואו, אבל זה מסוכן. לכן אי אפשר לסיים את השיעור הזה בלי הפסקה במקום 7, שיש לה גם מקבילה בשמונה קבצים, אבל אין מקום בדף להסתפק במה שיש פה. אומר הרב 7, האינטליגנציה חושבת שיכולה להיפרד מעל ההמון. פסקה ידועה. הרב לא מדבר על האינטלקטואלית, הוא מדבר על האינטליגנציה. זאת אומרת, יש אדם אינטלקטואל ויש אינטליגנציה באשר אינטליגנציה. נקרא לזה היום, החוכמה שבאקדמיה, זה יותר מהפרופסור, כן? אז האינטליגנציה חושבת, החוכמה מצד דיוקה, מצד ההופעה הנקייה שלה, שלא מעורבים בה כל מיני גורמי חוץ לא מדויקים. אז האינטליגנציה חושבת שיכולה להיפרד מעל ההמון. שאז תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצילה במחשבתה. ההמון מפריע לאינטליגנציה. כך האינטליגנציה חושבת. אומר הרב, כאן הפסקה הזאת עושה לנו סדר על יחסי גג והמון ומלחמת גוג ומגוג בדור שלנו, בכל התחומים. אומר הרב, זוהי טעות יסודית. לא בכל מקום הרב אומר את המילה יסוד. כשהרב אומר את המילה יסוד, זה יסוד. בגמרא כתוב פעמים שביטולה של תורה זהו, לא נכון, זהו יסודה. יש גרסה פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה, אבל קיום זה המשכת היש. מודה אני לפניך מי חי, וקיים, חי, וממשיך להיות חי. נכון? זה קיים. איסור זה לייסד יש יין. לכן איסור זה יותר מקיום. לקיים זה לקיים את היש, לייסד זה לייסד מחדש. אז פעמים שביטולה של תורה זה לא קיומה, זה יסודה, זה מייסד את התורה. אבל נא לא לשכח את המילה הראשונה, פעמים, לפעמים, לא תמיד. במצבי יוצא דופן. אז האינטליגנציה חושבת שיכולה להיפרד מעל ההמון וכו'. זוהי טעות יסודית. שהוא נגמר. אבל אני רואה לפי השעון. לא נגמר? אתה נותן אותי כמה דקות? גג שתיים או לא מספורט, בסדר?
המון.
מה? אני משאר, גג. המון שתיים. אני משאר שתיים להכין ירושלים. אומר הרב, זוהי טעות יסודית. תראו איך ההמון מנצח את הגג, ראיתם? לא שאני הגג, אבל אני עומד פה על במה. והנה ההמון החליט על מדי השילוב. יפה מאוד. ניצחנו את גוג ומגוג, ברוך השם, השתקף שמול. אומר הרב, זוהי טעות יסודית. טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות, בהרגשות הטבעיות ובחושים הטבעיים, שכל, נפש, גוף, שלא נתעדכנו אצל ההמון, כי הם לא מדויקים, אבל גם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה קולטורית. שום השפעה תרבותית לא הזיקה לטבעיות הבריאה החושית, הרגשית, השכלית של ההמון. אני לא אומר שאני מסכים עם הדבר הבא, ממש לא. אבל אני זוכר שמדינת ישראל לפני 20 שנה, תקנו אותי אם אני טועה, אני גדלתי בחולון. אני חושב שזה היה, לא סמם, הייתי בחולון, אני כבר לא זוכר, אבל נרצחה ילדה אלינה רב. הבוגרות בטח זוכרות את זה, נכון? מה קרה בבת ים בימים אחרי הרצח?
הם
הסתרו על הארץ. מי הסתרו על הארץ? אני לא מסכים לשאלה, אבל לא יכול להיות שגם יהודי יפקר. שביתת מסחר ברחובות, בלילות הכל סגור, אנשים ברחובות. דם יהודי לא יפקר. בריאות לאומית, כבוד לאומי. לפני כמה שנים היינו בשבת בבית שאן. הלכנו בבוקר לאיזה בית כנסת. אני רואה, הסתמרתי, אני רואה יהודי נראה חילוני, קוצים וכל הסממנים, בסדר? הולך עם אבא שלו על כיסא גלגלים, זקן מופלג, נראה לי פלוס 80-90 אולי יותר, לוקח אותו לבית הכנסת ואנחנו הולכים לזה 20 דקות והוא הולך 20 דקות ב-7 בבוקר פלוס מינוס לבית כנסת. אני שואל את עצמי, לי יש כיבוד הורים כזה? הטבעיות הזאת, הפשטות הזאת, התמימות הזאת, פעם היו אומרים הספרדיות הזאת. כל כך פשוט, כל כך טבעי. אז יש הכרות טבעיות בריאות, ויש הרגשות טבעיות בריאות, ויש חושים טבעיים בריאים, אבל הם לא מדויקים, זה מאוד מסוכן, תכף נראה. אז מצד אחד לא נתעדכנו, לא מדויקים בהופעה, ומצד שני, אבל גם לא נתקלקלו, אין שום השפעה תרבותית. אומר הרב, בואו נתחיל, הצד הבריא של היושר, הבריאות של הישרות המוסרית, הצד הבריא של היושר מצוי באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסריים בעלי מחשבה. הישרות המוסרית, אני רוצה רק לשאול שאלה וכל אחד יענה לעצמו. האם מישהו מאיתנו חווה פאנצ'ר באמצע הדרך באיזשהו מקום? כן. מי יעצור לעזור לך? בדרך כלל, האדם ההמוני או האדם הגגי? בלי פרטים. ההמוני, מי אפילו עצר פעם ערבי? לא נסגר. לא נאמר. האדם הגגי הוא ממהר להרצאה באוניברסיטה.
הוא לא מבין בזה.
הוא לא מבין, זה לא להבין, זה להרגיש. זה להרגיש, זה לא להבין, זה להרגיש. הרב דרך אגב, הרבה מקומות חוטף את המילה להרגיש, וצריך לדייק שזה להרגיש, זה לא להבין. המעבר בין להבין ללהרגיש זה המפתח של החיים שלנו. אז מי שיעזור לנו בדרך כלל, זה אדם ההמוני. הייתי פעם, נסעתי עם האוטו באיזשהו מקום באזור המחפר. משום מה, כרטיס אשראי היה אצל אשתי, פתאום אני רואה דלת. עכשיו אני לא רואה בכלל בן דוס, מי שאמר לשבן, נכנסתי לתחנת דלת. מחפש את זה, איפה הכרטיס אשראי? באיקאה. מה אני עושה? אני על אפס דלת. הסיפור אמיתי, אני ניגש לחנות שם, בתחנת דלת, אני אומר למי שהיה שם, אומר כבודו, אני חייב, הייתי בדרך לשושור, אני חייב דלת. אני הייתי מתחת לאפס כבר ממש על אפס. אני חייב דלק, אבל הכרטיס לא עשרים מחילה. אני לא מסיים, לא מסיים את המשפט. שלושה אנשים מקוצים וכולי, כל אחד מוציא 200 שקל, ככה תחזיץ. זה שאתם עושות וואו, זאת הבעיה. זה מראה שזה, אנחנו לא מאמינים שזה ככה. זה ככה! זה ככה. אנחנו שנתיים לצוק איתן. קרוב משפחה שלנו נפצע. אומר לי יהודי, סע לסורוקה, תראה מה זה עם ישראל. טוב, לא הייתי צריך שיגיד לי, נסענו לסורוקה. על אותו כיסא שאני ישבתי, סליחה על הדוגמה, מי ישב לפניי? הרב צוקרמן, אחר כך אני, אחר כך סגולת ישראל, אייל גולן, אחר כך איזה קצין לוחם ממלחמת ששת הימים, שהם אני חושב הוא אחראי משהו בשלישות, אדם רציני ביותר לא זוכר את שמו, אחר כך הגיעו איזה הצופים מאיזשהו מקום, בסוף הגיעו גם איזה דרוזי מהצפון, על אותו כיסא תוך שעה וחצי שהייתי שם. זה כלל ישראל! כפיים לעם ישראל! באמת! בואו נעביר בעם ישראל, ריבונו של עולם! אז לא צריך לצוק איתן בשביל זה! זה המון, זה הניצחון על הדתיות, אבל תכף נראה, אנחנו צריכים את אנשי הגן, צריכים את רבותינו, צריכים תלמידי חכמים, צריכים מנהיגות, עוד לא סיימנו, תני לו עוד 5 דקות. 5 דקות, מה? 5 דקות, 2 דקות. 4 דקות. הצד הבריא של היושר, הצד הבריא של היושר מצוי באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסרים בעלי מחשבה. עכשיו שימו לב דיוק חשוב מאוד. יותר מובהקים הם המלומדים בדברים הפרטיים של המוסר, בחוקה ודידוקה, כלומר, הלמדנים, החכמים, הם יודעים לדייק את הפרטים. אז הם בסוף ישלפו את הכל, יעשו את זה מדויק, מצוין. אבל עצם ההרגשה הטבעית, הבריאה, שופעת, היא מצויה אצל המון דווקא. לכן לא להתחתן ספרדים אשכנזים, אמרו הדורות הקודמים. הגזמתי, רק כדי לבדוק אם אתם ערניות. שמעתי לפעם הרבנית חנה טאו, ולא מצוי. הצד הבריא של היושר מצוי באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסרים בעלי מחשבה. יותר מובהקים עם המלומדים בדברים הפרטיים של המוסר בחוקה ודידוקה, אבל עצם הרגשה, לא זאת עצם הרגשה, עצמיות הרגשה, מהות הרגשה, תכונת הרגשה, טבע הרגשה, היא מצויה באנשים בריאים טבעיים שהם הם ההמון עם הארץ. זה עם הארץ של גבורת גור. ולאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית עולה הוא ההמון על אנשי הסגולה. גם בהרגשת האמונה, הגדלות האלוהית, ואפשר להוסיף גם בעניינים הלאומיים של אהבת הארץ והשייכות לכבוד הלאומי והמוכנות להיות שליח ציבור וכו'. אז כל זה, היושר המוסרי, הלאומיות, הקשר עם אלוהים, הוא יותר בריא וטהור בהמון. אמנם עכשיו חשוב מאוד לסייג את כל השיעור הזה, כי אם אנחנו לא נסייג נצא מכאן עם טעות. זה שאמרנו שמלחמת גוג ומגוג זה שהמון צריך לנצח את אנשי הגג ולקבור אותו, זה נכון, אבל הקדוש ברוך הוא מסדר בדיוק את היחסים, ואנחנו צריכים כל כך דגיות כזאת שתכוון אותנו ותדייק אותנו. אנחנו צריכים את המוח הזה שידייק אותנו על הקשקש. בדור שלנו ההמונות פשוט מתפרעת, אם לא יהיה, אם לא יהיו תלמידי חכמים, ולא תהיה תורת אמת, שומרת את הדברים כהווייתם, ולא מפחדת, האמת לא בלשנית ולא פחדנית כמו שאומר הרב. היא צריכה להאמר באהבה ובאמונה, היא צריכה להאמר מתוך אמונה בסגולת ישראל, היא צריכה להאמר באמונה בתורה שמשפיעה על ישראל, היא צריכה להאמר באמונה בתהליך גאולתנו וכו'. אבל היא צריכה להאמר, לא איזה פוליטיקאי או איזה עיתונאי, יסתמו את הפיות. לפני כמה שנים שהיינו בפתח תקווה, אולי היו כאלה שהיו פה.
המפקחת.
הייתם, המפקחת, עם הפתק. עם הפתק, היית שם? מסיים, זהו. חמפה ככה את אפשר לסיים. מה זאת אומרת? תנח בגובה השמיים. לא בגובה הגרביים, חד ושלום. לא משנה, אחר כך סבור לה. אמנם לא יוכל העמון לשמור בעצמו את עיצומו בטהרתו. בואו נסיים, בואו נסיים לכם את ההפסקה. העמון לא יודע לדייק את החלקים. הוא לא יודע לסדר את הדברים בצורה ההרמונית המדויקת שלהם. לכן אנחנו צריכים את הגגיות, לכן גוג ומגוג, אם אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא בסוד הנהגתו לא רגע לגמרי את אנשי הגג, להורים עוד יש תפקיד, לא להתייאש, לא בשלום. הייתי בחנות פלאפון לפני כמה ימים, החלפתי פלאפון, אז אומר שם המוכר לאחד ההורים שקונה איזה ילד, שקונה איזה פלאפון לילד, אומר, אתה מחליט איזה פלאפון אתה קונה, לא הילד מחליט עליך איזה פלאפון אתה קונה. מה קורה לך, השתגעת? כמשל, אז יש שם תפקיד חשוב לאנשי הגג, להורות, לישראל, לתלמידי חכמים, לרבותינו וכולי. אבל מצד שני צריך לתת מקום וכבוד להתעוררות של ההמון ולקחת משם את הנקודות הבריאות שבו. הנה, ממש דקה מסיימים. איננו יודע איך לעמוד בקשרי המלחמה בעת אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסופרות זו לזו נלחמות בנפשם בפנים ובעולם ובחוץ אצל ההמון. אבל כשם שמשפיעים עליו יצא בתושייה, כלומר, כשם שאנשי החוכמה, אנשי האינטליגנציה, משפיעים עצה ותושייה מדויקת על הממון, כך הוא משפיע עליהם חיים בריאים. והצד המשותף, החיבור בין שני הכוחות, יש את הרגלת השתילה במקוץ המקום, הוא הכוח המקיים את שני הצדים על מעמדם היפה, ומשמרה מכל עיקרון והתנבנות מוסרית וחומרית. אז יוצא שמלחמת גוג ומגוג זה הרבה יותר רציני ממה שחשבנו לפני שעה. זה לא איזה מלחמה ושם בהר הזיתים. זה כל הדור שלנו עובר את הבירור הזה של גוג ומגוג. שנזכה בעזרת השם לסדר את היחסים בין הגג לבין ההמון. ברוכות יהיו, יישר כוח, נהרג עלינו.